אתם מאזינים למאמר של דוד בן בסט באתר ג'רוזלם פוסט. משרד החוץ נלחם באנטישמיות ללא תקציבים ראויים. בעקבות התקרית הקשה בנהרגו עשרות עזתים, חלקם בדוחק ושלא באשמת צהל, בניסיון להגיע למסעיות הסיוע הומניטרי, נשיא קולומביה גוסטבו פטרו, הידוע בעוינותו לישראל, משחרר שוב אמירה מקוממת ואנטישמית. פטרו, העומד בראש מדינה הידועה לשמצה והמוכרת כנתיב הברחות הקוקאין הבינלאומי, שהפשע משתולל שם באין מפריע, ממש כמו בדרום אפריקה, מעז להשוות אותנו לנאצים? האם זו לא אותה מדינה שגם אליה ברחו ומצאו מקלט הנאצים אחרי מלחמת העולם השנייה? טוב עשתה ישראל שעצרה את מכירת הנשק למדינות עוינות, דוגמת קולומביה. נשיא טורקיה, הרודן, ארדואן, שטובח בקורדים, לא מפסיד שום הזדמנות להשתלח בישראל. אולי כאן המקום להזכיר לארדואן את 23 באפריל, שממש בחודש הקרוב יכול יום הזיכרון לשואת העם הארמני, שנטבחו עד שנת 1922 על ידי הטורקים העותמנים. ארדואן, איש האחים המוסלמים, החי בפאר מנקר עיניים כשהכלכלה שלו מדרדרת לשפל, הוא מגדולי האנטישמים בדורנו. הוא מארח בארמונו את אחיו, בחירי הנאצים החדשים, החמאס, שאך אתמול ביצעו רצח עם וטבחו ביהודים. ארדואן מאיים עכשיו להעמיד לדין את שרי ממשלת ישראל. המילה נאציזם הפכה למטבע לשון בקרב מנהיגי מדינות לא מעטות. האמירות לפיהן ישראל טובחות בפלסטינים וההשוואה לגרמניה הנאצית בה נטבחו 6 מיליון מבני עמנו, מדאיגות ומעוררות הרבה שאלות. כיצד חברו ראשי מדינות כמו טורקיה, בלגיה, דרום אפריקה, ברזיל, קולומביה ועוד למקהלה משותפת של אמירות נוטפות שנאה ורעל כנגד מדינה קטנה הנלחמת מלחמת קיום במרחב עוין השואף להשמידה? כיצד מדינת היהודים, הדמוקרטיה היחידה באזור, מדינת מופת הידועה בטכנולוגיות המתקדמות שלה, בחקלאות, במדע, ברפואה, הפכה לבלתי רצויה בקרב מדינות שרק שלשום היו ידידותיה הטובות? בשנת 1967, ישראל הקטנה הצליחה בשישה ימים להתגבר על מדינות ערב שאיימו להשמידה וזכתה לאהדה בינלאומית. ואיך קורה שישראל, שהייתה נערצת ומוערכת, הפכה לסק החבטות של העולם דווקא אחרי אסון כל כך נורא שקרה לנו בשבעה באוקטובר, כשרוצחים פלסטינים מתועבים רצחו, אנסו ושרפו יהודים? מדוע העולם שותק נגד פשעים נגד האנושות שמבצע ארגון טרור? ולמה ישראל לא מצליחה לשבור את תקרת הזכוכית של כלי התקשורת המערביים שנוטים להציג את התמונות הקשות מעזה בצורה מעוותת, תוך מתן פרשנות שברוב המקרים נוטה בבירור לכיוון הפלסטינים? אין ספק שאנשים נוטים להזדהות עם חלשים ומסכנים, והפלסטינים ידעו לאורך השנים להתקרבן וליצור נרטיב שקרי שהצליח לעבוד על העולם. הסכסוך הישראלי-פלסטיני לא החל בגלל הקמת המדינה כפי שנוטים רבים לחשוב. פרעות תרפת היו בשנת 1929, אז טבחו ערבים ביהודים, רצחו כ-130 ופצעו למעלה מ-300 יהודים. אין ספור תקריות של ערבים נגד יהודים היו מאז ועד הקמת המדינה. הנאיבים בינינו שחושבים שהקמת מדינה פלסטינית תיצור אחווה ותחבא את השנאה שלהם ליהודים, חיים בעולם אוטופי ולא מעשי. מדינות מוסלמיות, שתושביהם היו רק לפני כמאה שנים ערב רב שנבדים, שעל אדמתם התגלו משאבי טבע אדירים, ידעו להשתמש בכסף הרב כדי לקנות השפעה וכוח. מאות מיליארדי דולרים הושקעו בקניית נכסים במדינות המערב, בתי קולבו, חברות השקעות ונדלן, הנסחרות בבורסות בעולם. בעקבות השליטה הכלכלית, הם התחילו לפתח גם תיאבון פוליטי. רבים, לא רק העשירים שבהם, החלו להגר למדינות מערביות ששיוו לכוח אדם זול. המהגרים, שרבים מהם אפילו לא שולטים בשפת המקום, הקימו להם אזורים מוסלמיים ובתי עסק שהשפה השלטת שם היא ערבית. אט אט, ההשתלטות של המהגרים הרבים, הנמצאים שם כבר כשני דורות ויותר וקיבלו אזרחות מקומית, הבינו את הכוח הפוליטי שלהם וההשפעה על הבחירות המקומיות והארציות רבה. רשתות תקשורת בערבית, שרובן מהוות שופר תעמולתי אנטישמי, מצליחות להנדס את תודעת הדור הצעיר באירופה, ארצות הברית ודרום אמריקה. הכסף הקטרי והסעודי קנה דירקטוריונים של אוניברסיטאות בארצות הברית, מינה את יושבי הראש שאפשרו את הפצת התעמולה הדתית רדיקלית של שנאה ודלקיטימציה של היהודים וישראל, תוך עידוד ההתקרבנות הפלסטינית. ערוץ התקשורת הקטרי אל-ג'זירה, הנקלט בכל העולם, מפעיל מכונת שנאה ורעל ופועל תוך שימוש מיטבי שעולה הון בטלוויזיה וברשתות החברתיות. השאלה שכמובן עולה, האם ישראל במשאביה הדלים יכולה להתמודד עם מכונת הרעל של מדינות עתירות הון? קשה לתת תשובה לשאלה הזו. למשרד החוץ הגיע שר חדש, בולדוזר, ישראל כץ, הידוע כמי שיודע לקדם דברים. המשרד הזה חייב לקבל את החשיבות הראויה לו באמצעות תוספת תקציבית ראויה וקליטת כוח אדם איכותי, הדרוש בין השאר לקידום פעילות ההסברה של ישראל.